סליחה על האיחור, אנחנו בפרק ט"ו, פסקה ב'. כמו שאמרנו אתמול בסוף השיעור, הפסקה הזאת היא בעצם עוד זווית עקרונית, כפי שהפרק הזה נקרא יסודות התשובה לפרט ולכלל, כלומר איזה שהם יסודות ועקרונות למהלך של תשובה ישרה. אז הנושא הקודם, הרגשת האמת. הנושא השני, נקרא לו הישרות הטהורה של הרצון. זה בעצם הנושא של הפסקה. בואו נקרא. הישרות הטהורה אומרת שכל עמל המדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי, ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר טהורים הראויים לו, לעדן את הרצון, לאמצו, לקדשו, לטהרו, להרגילו בחינוכים שונים שתהיה שאיפתו תמיד רוממה וסגיבה. התעסקו המדעים איך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפרטים שהרצונות הטובים והישרים השולטים בעולם שואפים עליהם, והם הם כל צורכי החיים האגונים, החומריים והרוחניים. אבל מרום פסגת מטרתם הכללית צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו, בהירותו השכלית של הרצון, והתעדליות, כלומר לעשות אותו אידיאלי, והתעדליות עצמיותו. ואוי לה לאנושיות כולה כשהיא שרה מדרך הישרה, שזאת הישרות הטהורה של הרצון, ותחת לייסד את המרכז של כל ההשלמות על הבסיס של עילוי הרצון, תניח את הרצון עצמו בגסותו, בלא עיבוד ועילוי. וכל המלא יהיה רק למלא את התאוות הרצוניות, שהן זורמות כנחל גופרית וכל מיני גיהינום שולטים בהן. אז נופלת היא האנושיות בכללותה ברשתה הנורא והמכוער של זוהמת עבודה זרה, אשר דם ירדפנה. וממעמקים תקרא אל אל אלוהי אמת לשוב אל התכונה הקדושה של יסוד ההשתלות הכללית לעילוי הרצון. ואז תקרא והשם יענה תשווה ויאמר הנני, כי קרוב השם לכל קוריו ולכל אשר יקראו באמת. וזהו כל יסוד התשובה. התעלות הרצון והשתנותו לטובה. לצאת מחושך לאור ומעמק אחור לפתח תקווה, ועמית אלוהים למשובתי, שובה משובה, שובה משובה ישראל, שובה ישראל עד השם אלוהיך. טוב, עסקה חשובה ביותר. אנחנו יודעים שיש שני כוחות, נקרא להם מרכזיים באדם. כוח אחד זה מה שכאן הרב קורא, הכוח המדעי, הכוח השכלי. בעולם כמו שלנו, פיתוח החוכמה, הגעה להישגים מתוך החוכמה הזאת, שהתרגום המעשי של החוכמה הוא כמובן טכנולוגיה, וזה עושה את החיים יותר נוחים, יותר מפותחים, יותר משוכללים, יותר נוחים, במובן של התנאים החיצוניים של החיים. יותר נוח להגיע ב-60 דקות מתל אביב ירושלים אם אני נוסע ברכב, מאשר בלהגיע ביומיים אם אני הולך ברגל. יותר נוח. אז החיים יותר נוח לתקשר עם מישהו בטלפון, למרות שאנחנו נמצאים במרחק של אלפי קילומטר, מאשר לא לפגוש אותו כל החיים ולא לדבר איתו אף פעם, בעולם שהוא חסר פלאפון או טלפון לדוגמה. אז אחד מכוחות החיים החשובים שיש באדם זה השכל, המדע, שיש לו ביטוי בטכנולוגיה שעניינו, וזה נקודה מאוד חשובה, עניינו זה לעשות את החיים מבחינת תנאי הסביבה שלהם יותר נוחים. אבל זאת לא המהות. המהות זה לא לחיות חיים יותר נוחים, לחיות חיים יותר משוכללים, לחיות חיים עם יותר אפשרויות. זאת לא המטרה, זאת לא המהות. זה איזה תנאים טכניים שבאמת עושים את המציאות ליותר נעימה, אולי ליותר קלה, לא הייתי אומר נעימה, יותר קלה, יותר נוחה וכו'. ואנחנו המציאות האנושית, כלומר האדם, בטח בתקופה כמו שלנו, עמל מאוד בתחום המדעי, גם מהבחינות השכליות היבשות, חקירת האדם, חקירת העולם, גם מבחינת התועליות המעשיות שיש לזה, כמו למשל רפואה וכדומה, וגם מבחינת הטכנולוגיה, לעשות את החיים יותר נוחים. אומר הרב, אבל הישרות הטהורה אומרת, כשאדם הוא ישר, הוא ישר מבחינת הטוהר האלוקי שבו, הוא יודע שמגמת האדם ומגמת העולם זה לא ההישגים המדעיים, זה לא כמה אתה יותר חכם, זה לא הציון שלך בתעודה. הציון לא מעיד על כלום. הציון מעיד על זה שיש לך יכולת אינטלקטואלית, ישבת קצת ושיננת, חזרת, ואתה יודע לשפוך את זה על דף שקוראים לו מבחן ולקבל ציון. אני לא מזלזל בזה. אבל זה לא האדם. זה מה שהאדם יודע. זה לא מה שהוא. הוא יכול לדעת הרבה דברים שזה בכלל לא הוא. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק, שיותר קשור לעצמיות האדם, שהוא הרצון של האדם. הרצון של האדם, שם מונח כל האני שלו. כל העצמיות שלו מונחת ברצון. מה שהאדם רוצה באמת, לא מה שהוא אומר שהוא רוצה, לא מה שהוא משחק אותה שהוא רוצה, מה שבאמת הוא רוצה, לו יצויר ציור, ואדם עומד מול המראה או מול הקיר, או מול עצמו, ואומר לעצמו באמת, מה בעצם אני רוצה מהחיים שלי? מה בעצם אני רוצה מהעולם הזה? ונגיד שהוא עונה תשובת אמת לשאלה הזאת, זה האני שלו, זה העצמי שלו, זה המהות שלו. במקום שרצונו של אדם נמצא, שם הוא נמצא. לא במקום ששכלו של אדם נמצא, שם הוא נמצא. הוא יכול לדעת הרבה דברים. השאלה אם הוא רוצה שהדברים האלה יהיו חלק מהחיים שלו. זאת שאלה אחרת לגמרי. לכן אומר הרב, הכוח השני, המרכז השני שבאדם, זה הרצון. והתפקיד שלנו זה לטהר את הרצון, לקדש את הרצון, לעדן את הרצון. לא לתת לרצון איזה ביטוי תאוותני נמוך, שפל, חומרי של כאן ועכשיו וכו'. לכן אומר הרב, הישרות התאורה אומרת, כאדם יש לו יושר טהור, יושר אלוקי, שכל עמל המדע, כל מה שאנחנו עמלים בתחום השגת החוכמה, עם כל ההשלכות המעשיות של זה, שהעמל הזה וההשגות וההישגים, וההשלכות והתוצאות, זה דברים חשובים מאוד, אנחנו לא מזלזלים בזה חס ושלום כי הוא זה. זה באמת דברים חשובים. מאוד חשוב שהמדע ידע איך המוח בנוי כדי להציל חיים. חשוב מאוד. חשוב מאוד שהמדע ידע מה קורה מעבר לכדור הארץ כדי להשתמש בידיעות האלה לטובת בניין עולם, בכל מיני תחומים שונים. אז אנחנו לא מזלזלים בעמל המדעי, אבל כל העמל המדעי בסופו של חשבון, אלה תנאים סביבתיים. בואו ניקח אפילו את המקצוע שנקרא רפואה. יש ביטוי כזה היום, אומרים אותו לא מעט. העיקר הבריאות. מה זה העיקר הבריאות? העיקר זה לא הבריאות. הבסיס הראשוני של החיים זה הבריאות. אבל אם אדם בריא, והוא לא יודע בשביל מה הוא חי, בשביל מה שווה להיות בריא? מה המשמעות של הבריאות הזאת? העיקר הבריאות, זה לא במובן שזה הדבר הכי חשוב בחיים. שזה האידיאל של החיים, שזה המטרה של החיים. אלא שזאת התשתית הבסיסית, שעל גבה אפשר לבנות את המטרות של החיים. כי אם אדם חולה, הוא באמת לא יכול למצות את התכליות ואת המטרות של החיים, כי הוא חולה. לכן, מה זה העיקר הבריאות? העיקר זה לא הבריאות. הבריאות זה הממד הפיזי, הבסיסי, הראשוני של האדם. זה נכון. שביחס לרדיפת הממון, יותר חשוב שאדם יהיה בריא. זה נכון. אז ביחס שבין הפיזי לכלכלי, הפיזי יותר חשוב. זה נכון. אבל להגיד איזה משפט כזה שהעיקר זה הבריאות, נו, ברוך השם אדם בריא. נו, עכשיו מה הוא עושה עם הבריאות הזאת? איך הוא מתפקד אותה? איך הוא משתמש בה? למען איזה מטרה? לכן זה לא נכון לומר שהעיקר הבריאות. הבריאות היא תשתית בסיסית. במעלות יותר עליונות. אבל ברוך השם גם אנחנו רואים הרבה פעמים מקרים שגם כשיש חס ושלום איזה שהן פגיעות ומה שהרמב"ם במורה נבוכים קורא החומר שבו נמצא החיסרון כמו למשל הגוף, הצורה, המהות, המשמעות היא צלולה לגמרי, היא נקייה לגמרי. אז גם אדם חולה כדוגמה שלא נדע, הוא יכול להיות אדם שצורתו האלוקית, הערכית, המוסרית מתוקנת מאוד, למרות שכרגע גופו לא בריא. יכול להיות דבר כזה. כמובן אנחנו מעדיפים שתהיה שלמות צורה. אחרי כמו שדיברנו בשיעור אחר, כשלמדנו סוגיית המלבים באחד השיעורים האחרונים, לפני כחודש בערך, לכן הרמב״ם עקרוני מאוד. הרמב״ם לא יזכיר שאחת מההכנות, או אגיד אחרת, אחת מהמעלות שנדרשות לאדם להיות נביא, זה העושר הכלכלי והגבורה הפיזית. אף על פי שכתוב, אין השכינה שורה, אלא על עשיר, גיבור, חכם וענב. הרמב״ם תמיד, גם במורה נבוכים, גם בשמונה פרקים, גם במשנה תורה, גם בהרבה מקומות, הוא לא יזכיר עשיר בגוף, עשיר בכלכלתו וגיבור בגופו. למה? אומר המהר"ל, כי זה לא מעלת האדם. מעלת האדם זה לא שהוא בריא ולא שיש לו כסף. זה אמצעים, טכני. מעלת האדם זה שהוא מתוקן במוסר, זה כן. לכן זהו גיבור, הכובש תצרו, יגיד הרמב״ם. לא גיבור בפיזיותו, למרות שזה זה, זה, זה פשט הסוגיותה, הסוגיה שם, סליחה. זהו עשיר, השמח בחלקו, אז זה כבר מדרגה מוסרית. זה לא עשיר כלכלי. אף על פי שהרמב״ם בעצמו יגיד שאדם צריך לבנות איזה תשתית כלכלית ופיזי, פיזיולוגית, בריאה. הוא יגיד את זה. כמו שהזכרנו באותו שיעור, אסור לאדם לגור בעיר שאין בה למשל מים זורמים, שאין בה רופא, שאין בה... הצדדים הטבעיים, אין בה בית הכיסא. הצדדים הטבעיים חשובים, אבל אני לא יכול להגיד שזה מעלת האדם. אין מעלה אצלי, במהות שלי, אם יש לי שירותים בבית. בסדר, השירותים זה צורך. אין מעלה עצמית לי, אם יש לי כסף. כסף זה צורך, זה אמצעי. אבל זה לא מעלה מצד עצמה. לכן המהר"ל, לכן הרמב״ם עקרוני מאוד, הוא לא יסכים לומר, למרות שזו פשט הסוגיה, שהממדים הפיזיים והכלכליים, זה אחת מהתכונות הנדרשות לאדם להיות נביא. זאת לא אחת התכונות במובן המעלתי הערכי של האדם, כי זה לא האדם. לכן אותו דבר פה. כל עמל המדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי, ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר תיאורים הראויים לו. לא רצון של תאווה נמוך מאוד, אלא לעדן את הרצון, לאמץ את הרצון, לקדש את הרצון, לתאר את הרצון, להרגילו בחינוכים שונים, באופן מעשי, לימודי ומעשי, שתהיה שאיפתו תמיד רוממה וסגיבה, שתמיד הוא ירצה דברים בעלי ערך, בעלי משמעות, בעלי רוממות, בעלי נשגבות. קודם כל מבחינה מוסרית, אנושית רגילה. ב' מבחינה אלוקית, שהרצון הזה יכוון. לכן, יסוד התשובה, כמו שרב יגיד בהמשך, זה התעלות הרצון, התעדנות הרצון. זה לא סך הידיעות. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אדם יכול לשבת בישיבה, במכון מיר או בישיבה, שנים לא מעטות. והוא יכול לצבור הרבה מידע. והקלסרים שלו יכולים להיות מלאים. ואפילו הוא יודע אותם בעל פה, הלוך וחזור. ברברס הוא יודע. אבל יכול מאוד להיות שהרצון שלו לא יתעדן. הרצונות שלו לא מכוונים למטרות ולאידיאלים הנכונים. אז מה שווה כל המידע שהוא יודע? אז הוא יודע X מידע. אז אחד יודע סינית עתיקה, והוא יודע את כל ספרי הרב קוק בעל פה. נו אז מה? ואת כל השס ישר והפוך. נו אז מה? השאלה מה זה עשה לי? מה זה פיתח בעני העצמי שלי? זאת השאלה. ולכן הישרות התאורה אומרת שכל עמל המדע שאנחנו צריכים לעמול בו, אנחנו לא מזלזלים בו, צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי. מהו היסוד האידיאלי? ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר תיאורים הראויים לו. הרב אומר באורות הקודש שכל הממדים האחרים שבאדם יש להם גבול. הזן יש לו גבול, המרגיש יש לו גבול, השכל אפילו יש לו גבול, כמה אדם יכול להשכיל, משהו גבול הגזרה של השכל שלו. הרצון אין לו גבול. הרצון הוא בלתי גבולי, אדם יכול לרצות, אין סוף. אומר הרב, זאת ההוכחה שהרצון של האדם, שהוא שייך למציאות אינסופית, אומר הרב, הוא המשך של הרצון האלוקי העליון בבסיס הרצון. אז הרצון האלוקי הוא אינסוף, אז גם הרצון של האדם הוא אינסוף. לא תמיד הרצון הזה מכוון לכיוונים הנכונים. זה נכון. אומר הרב, התעסקו המדעים איך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפרטים. שמה? שהרצונות הטובים והישרים השולטים בעולם שואפים עליהם. המדע ייתן לנו את האיך, את הכלי, את האמצעי, את המסגרת, את התנאים, את הסביבה, את היכולות הטכניות. אבל מה לעשות עם כל זה? מה המשמעות של כל זה? המה של כל זה, לא האיך, המה. את זה הרצון צריך לקבור. הרצון הטהור והישר. עוד טיפה, ישי. התעסקו המדעים איך להוציא מן הכוח לפועל את כל הפרטים. פרטים פה בהקשר הזה, כל פרטי החיים במובן הסובב של החיים, התנאים החיצוניים של החיים. אבל שהרצונות הטובים והישרים, השולטים בעולם, שואפים עליהם. איך לגלות את הפרטים האלה בכיוונים הנכונים. והם כל צורכי החיים ההגונים, החומריים והרוחניים. אבל מרום פסגת מטרתם של הרצונות הטובים והישרים, וכל המדעים שאמורים לחשוף בתוכם את הרצון הזה, צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו. עדינות הרצון. העדינות היא באה ממקום רוחני. לבעל חיים אין רצון עדין. זאב רעב, שווה זאב טורף. את מי? את כל מי שהוא מסוגל. אבל החתולה שאתה עכשיו רוצה לאכול אותה, לטרוף אותה, היא נכה, חסרה לרגל. היא יתומה, אמא שלה מתה. זה לא מעניין את הזאב. זאב רעב.
יותר טוב.
יותר טוב. אין מי שיגן עליה. מצחיק, אה? עצוב. אז אם האדם חי במדרגת זאב, אז זה בעיה. עדינות הרצון. עדינות הרצון היא באה ממקום מוסרי. היא באה ממקום רוחני, מקום אלוקי. לכן מרום פסגת מטרתם הכללית של המדעים, וכל הרצונות הטובים והישרים, זה ששורש הרצון יהיה מעודן. צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו. בהירותו השכלית של הרצון, הבהירות השכלית ביחס למטרת הרצון, לערכו, ליהודים שלו, והתעדליות עצמיותו, שהרצון של האדם יהיה רצון אידיאלי, לא רצון של תאווה. עוד משפט אחד, אי אפשר לא לקרוא את זה. ואוי לילה האנושיות כולה, כשהיא שרה מדרך הישרה, שהיא שמה במרכז הכובד של החיים, את המדע, את הטכנולוגיה, באיזה אוטו אני נוסע, וכמה שימושים יש לי בפלאפון החדש שלי.
זה
הביאות הזאת. העיקר זה המדע והטכנולוגיה, שהחיים יהיו יותר נוחים, ויותר בעלי אפשרויות. ומה עם הרצון? הרצון הוא לא פונקציה. אני רוצה שיהיה לי פלאפון עם כל השימושים הטכנולוגיים המתקדמים, כדי שנוכל לשלוח הודעה לדוד יותר מהר, ויותר בקלות. הוא יוכל להחזיר לי הודעה יותר מהר ויותר בקלות. אבל מה כתוב בהודעה, ריבונו של עולם? מה אתה כותב בהודעה? העיקר זה לא שהטכניות של שליחת ההודעה יהיה יותר נוח. מה כתוב שם? זאת השאלה. ואוי לה אל האנושיות. לא בהרבה מקומות הרב משתמש בביטוי הזה, אוי לא או אוי לה. אוי, זה במאמר הדו הרב חוזר על זה, אוי, אוי, אוי. אוי, זה ביטוי של כאב עצום, כאב פנימי שנוגע ביסוד החיים. ואוי לה לאנושיות כולה, כשהיא שרה מדרך הישרה, ותחת ובמקום לייסד את המרכז של כל ההשלמות, הטכניות, המדעיות, הטכנולוגיות וכו', על הבסיס של עילוי הרצון, איך זה משרת את התעלות הרצון, התעדנות הרצון, שהרצון יהיה יותר אידיאלי, תניח את הרצון עצמו בגסותו, איכשהו, ברמה הבהמית הראשונית שלו, בלא עיבוד ועילוי, וכל המלא יהיה רק למלא את התאוות הרצוניות, והכלי שיוכל לעזור לה לממש את התאוות הרצוניות, יהיה הטכנולוגיה שהמדע הגיע אליו. היי, 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 כמה זה החדשות של אתמול. רצונות של תאווה, והפייסבוק עוזר לך להגיע לשם פשוט. המדע, שהפך לטכנולוגיה, עוזר לממש רצונות של תאווה. במקום שיהיה בדיוק להפך, שהרצונות המעודנים, האידיאליים, יכוונו את המדע לטובת המטרה שבשבילה גילינו אותו. בדיוק להפך. ואחר כך מתפלאים. איך מגיעים לכל מיני תוצאות כאלה ואחרות. ותחת לייסד את המרכז של כל השלמות על בסיס של עילוי הרצון, תניח את הרצון עצמו בגסותו. ולא עיבוד ועילוי, וכל המעלה היא רק למלא את התאוות הרצוניות. אני מדלג טיפה, אז נופלת היא האנושיות ברשתה הנורא במכוער. משפט אחרון מקוצר הזמן, תראו בהוצאה שלי בשורה האחרונה למטה. וזהו כל יסוד התשובה. יסוד התשובה, שתי מילים. התעלות הרצון. ועוד שתי מילים, והשתנותו לטובו. ועוד ארבע מילים, לצאת מחושך לאור, חמש מילים, שש מילים. ומעמק החור לפתח תקווה, זה פסוק. פתח תקווה, אחד המקור לפתח תקווה זה הפסוק הזה. לצאת מחושך לאור ומעמק החור לפתח תקווה. מה קורה, מה, איך, איך, איך לצאת מרצון תאוותני, חסר כיוון ומטרה אלוהית מוסרית, לרצון אלוהי ערכי אידיאלי. בשביל זה באנו למכון מאיר, להעלות את הרצון. להמשיך את הרצון האנושי כהמשך אחד לרצון האלוקי. ישי, בבקשה.
לגבי הרצון, אתה יודע אם יש להאדם השפעה על הרצון שלו? הרצון? לגבי האדם יש השפעה על הרצון שלו, כי רצון זה משהו פנימי, אתה לא יכול
לצוות על בן אדם. אתה עכשיו שואל שאלה חמורה וחבל שאין לו זמן להאריך בזה קצת. הרצון לכאורה זה משהו טבעי, אני אומר על זה במילה מצחיקה. הרצון מתפרץ ממנה, אני לא שולט על זה. זה מה שאני רוצה, מה אני אעשה? האם זה נכון התשובה הזאת? ובית אם זה לא נכון, כנראה שזה לא נכון. אז איך אני מעדן את הרצון? איך אני מעלה את הרצון? אז יש הרבה מסלולים להעלות את הרצון. חז"ל אמרו שני מסלולים מרכזיים. המסלול מלמעלה, מלמטה למעלה, אחרי המעשים, יימשכו הלבבות. אדם שעושה הרבה פעמים פעולה טכנית, אז זה משפיע רושם נפשי בתוכו פנימה. אחרי המעשים יימשכו הלבבות, זה הצד הנמוך, מהחוץ פנימה, מהמעשה שהוא יותר נמוך מהרצון אל הרצון. ומלמעלה למטה, זה המסלול השני, מהשכל אל הרצון. אחרי הדעות, יימשכו הלבבות. אז איך אדם בונה בעצמו רצון נכון? עובד בשני מסלולים. מסלול אחד משפר את המעשים, לאט לאט יתעורר רצון. אדם יש לו 1,000 שקל, רוצה לתת צדקה. עדיף שייתן 1,000 פעמים שקל אחד. כי ברגע שהוא יעשה 1,000 פעמים פעולת חסד, תיקבע בנפשו מידת חסד יותר מאשר אם הוא ייתן פעם אחת 1,000 שקלים. אף על פי שאולי מצד העני המקבל, עדיף לקבל פעם אחת בוכתה של 1,000 שקל, יכול להיות. אבל מצד הנותן, מצד מידת הנדיבות שצריכה להופיע בנפש הנותן, פה עדיף שייתן 1,000 פעמים שקל לך. ככה הלכה. אם כן, הצדקה זה לא רק לתת לנותן, זה לא רק לתת למקבל. זה לא רק שהמקבל יקבל, זה גם שאני, זה כדי שאני יהפך לנותן. לכן עדיף 1,000 פעמים שקל לך. אז קודם כל, אחרי המעשים משכו על בבות. קודם כל. ב', יותר עמוק מזה, אחרי הדעות ימשכו על בבות. לימוד תורה וקיום מצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכך את ההופעה הרצונית האלוקית הנמצאת בישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. תורה זה הלמידה, מצוות זאת העשייה. אלה שני המסלולים, תורה ומצוות. מתוך לימוד תורה עמוק ומסודר ושיטתי, ועשיית מעשים מתאימים בהתאם לזה, הרצון לאט לאט חוזר אל עצמו ומתעלה לתורה. אבל זה ממש על קצה המזלג, זה סוגיות שלמות סוגיות האלה. טוב, ברצונכם, ברשותכם, נעצור פה. כמעט סיימנו. נראה לי שנמשיך את זה עוד טיפה ביום ראשון, בעזרת השם. יישר כוח.